בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם שרציתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה, ששמעו תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הפסוקים שקראנו הם הפסוקים שעוסקים בהכנה לקבלת התורה. כמובן, מספר פסוקים נוספים שלא לפנינו. המעניין הוא שמספר הפסוקים בתורה, מכאן פרק י"ט פסוק א', שעוסקים בהכנה לקבלת התורה, 26 פסוקים. מספר הפסוקים של עשרת הדיברות, 13 פסוקים. זאת אומרת שהפסוקים שעוסקים בהכנה לקבלת התורה, המספר הוא כפול, כי ההכנה למצווה גדולה יותר מן המצווה. כי כשאדם עושה מצווה, לעולם אי אפשר לדעת למה הוא עושה אותה. הוא עושה אותה כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, יירא ממנו, או אולי אין לו מה לעשות, הוא משועמם, מה, עשה איזה מצווה, למה לא? אבל לפי גודל ההכנה, כך אפשר להבין כמה המצווה חשובה לו. ומעניין, רבותינו הראשונים, יותר מזה, גילו לנו דבר מעניין, שמספר האותיות, מספר האותיות, בלטורים כותב ואחרים, בעשרת הדיברות, 613 פלוס 7. עשרת הדיברות מתחילים באנוכי השם אלוקיך, הדיברה האחרונה לא תחמוד, מסתיימת וכל אשר לרעך. אז יש 613 אותיות עד המילים האחרונות, אשר לרעך, שמספר האותיות שם 7. ולמה? מה התוספת הזאת? לכאורה זה מקלקל ככה, זה היה יוצא יותר יפה אם זה היה בדיוק 613. אז הראשונים אומרים, כנגד 7 ימים של הבריאה, כל העולם קיים 7 הימים מכוח התורה. או יש שיטה אחרת, כנגד 7 מצוות בני נוח, או כנגד 7 פעמים שמופיעה המילה כל. בקבלת התורה היו 7 קולות, אנחנו רגילים לומר את זה בקבלת שבת. כל השם חוצב להבות אש, כל השם יכין מדבר. יש שם 7 פעמים, תספרו את המילה קול. כי קבלת התורה הייתה בקולות. כמה קולות? 7 קולות. וביחד, 613. ועוד 7, זה 620. כמניין כתר. כף כף רש. זה הכתר תורה. זאת אומרת, התורה כולה מקופלת בעשרת הדיברות. וזה הראשונים, זאת אומרת, ישבו הראשונים עם האצבע וספרו את האותיות. כמה כל אות בקבלת התורה. והאמת היא, יום חתונתו זה מתן תורה. ראיתם פעם את אלה שדואגים לפרחים בחתונות? לוקחים פרח פרח, תוקעים אותו ככה במקום המתאים, ומוציאים, שמים פרח אחר, או את הבילון הזה, את המפה הזאת, כל דבר, שהכל יהיה פרפקט. זה בדיוק קבלת התורה. כל פרח יש לו חשיבות. כל מפה, כל צלחת, כל סכין, כל מזלה, כל כפית. אז הראשונים עומדים ומלמדים אותנו מספר הפסוקים לפני קבלת התורה כהכנה, 26 כפול ממספר הפסוקים של עשרת הדיברות. מספר האותיות כמניין תרי"ג הוא 7. אם כך, כשאנחנו מתחילים את הפסוקים, את הפסוק הראשון, שעניינו הכנה לקבלת התורה, מהו, איך הוא מתחיל? בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. המילים זה בחודש השלישי. המילים האלו נדרשים בגמרא, ומעניין על ידי מי? יהודים מהגליל. פעם נגענו בזה בהקשר אחר, נראה פה דבר פילי פליים בסייעתא דשמיא. היהודים מהגליל אומר בקטע השני, דרש ההוא גלילה עלי דרב חסדא בריך רחמנה מבורך הקדוש ברוך הוא, דייעיב שנתן אוריין קליטה, אומר רשי בקטע השלישי, תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים, לעם קליטאי, לעם משולש, כהנים לוויים וישראלים, על ידי קליטאי, משה רבינו הוא הילד השלישי במשפחה, מרים, אהרון ומשה, ובחודש קליטאי, בחודש השלישי, סימן, ביום קליטאי, הנה הפסוקים בקטע הרביעי, ויאמר השם אל משה, לך על העם, וקדשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם, ויהיו נכונים ליום השלישי. כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. זאת אומרת, יהודי מהגליל מגלה לנו שהמפתח לקבלת התורה זה המספר 3. שאלתנו הראשונה היא, מה הפירוש שהמפתח לקבלת התורה זה המספר 3? חודש שלישי, יום שלישי, על ידי שלישי במשפחה משה, לעם משולש, תורה משולשת, מה המשמעות של המספר 3 כמפתח לקבלת התורה? שאלה נוספת, גם הגמרא הזאת נגענו פעם בהקשר אחר, ונראה פה באמת בהמשך דבר נפלא. הגמרא מספרת בקטע חמישי, אמרו לרבנן לרבי פריידה. רבי פריידה הייתה לו ישיבה גדולה, והתלמידים אמרו לו, יש בחור שרוצה להתקבל לישיבה, קוראים לו רבי עזרא, הוא בן בנו של אבטולוס, שהוא עשירי לרבי אלעזר בן עזריה הנשיא, ועשירי לעזרא. בקיצור, תלמיד שיש לו ייחוס גדול מאוד. אמר ראש הישיבה רבי פריידה, אם הוא מתאים שיבוא, אם הוא לא מתאים אז חבל, חבל בשבילו. אמרו לא מתאים, הוא בר אוריין, הוא מתאים, טוב תביאו אותו נדבר איתו קצת. נכנס לתלמיד, היה מאוד במתח, מאוד התרגש, הבין רבי פריידה שאי אפשר לשאול אותו שאלות, כי לא היה לזה שום תועלת, הוא החליט במקום לשאול, הוא יגיד לו דבר תורה. ומה הוא אמר לו? באמצע הקטע החמישי, אמר לו כך, פתח ואמר, יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטובים. יבוא טוב זה משה, וכתיב תראה אותו כי טוב. ויקבל טוב זה תורה, וכתיב כי לקח טוב נתתי לכם. מטוב זה הקדוש ברוך הוא דכתיב טוב השם לכל, לטובים אלו ישראל דכתיב וטיב השם לטובים. המילה טוב היא קוד למי? למשה רבינו, לקדוש ברוך הוא, לתורה ולעם ישראל. ואז הוא ממשיך ואומר, יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זאת. יבוא זה, זה משה האיש, דכתיב כי זה משה האיש, ויקבל זאת, זו התורה, דכתיב וזאת התורה ששם משה. מזה זה הקדוש ברוך הוא דכתיב, זה כלי ואנבל. לעם זו אלו ישראל שנאמר, עם זו קנית. מה הוא מוסיף ואומר לו? שהמילה זה, זה גם קוד לקבלת התורה. השם הוא זה, עם ישראל נקרא עם זה, התורה נקרא את זה, ומשה רבנו נקרא זה. זה משה האיש וכו'. שאלתנו השנייה היא, מה פירוש בדברי רבי פריידה שהתורה, הקוד של התורה זה טוב וזה? זוהי שאלתנו השנייה, מה הכוונה בדברי רבי פריידה שהקוד של התורה זה טוב וזה? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נאמר בשולחן ערוך בקטע השישי בהלכות חג השבועות, נוהגים לשטוח כסבים בשבועות בבית הכנסת, והבתים מוסיפים עוד זירי פרחים זכר לשמחת מתן תורה. שכל ההר היה מלא בשמיכה של עשב, וזה גם הסיבה שבחתונה נוהגים שיהיו פרחים בחופה, ונוהגים בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות. אומר השולחן ערוך, למה? נראה לי הטעם כמו שני תבשילים שלוקחים בליל הפסח, לזכר לקורבן פסח וזכר לחגיגה. יש על הקערה את הביצה ויש את הקנה, זכר לקורבן פסח וזכר לחגיגה. גם כאן אוכלים מאכלי חלב ואחר כך מאכלי בשר, וצריך להביא מהם שתי... ורגע, ולמה אוכלים חלב? למה באמת אוכלים חלב? אוכלים חלב כי הרי אחרי קבלת התורה לא היה לנו כלים כשרים, הכל היה מעורבב בשר וחלב, את המצוות קיבלנו בקבלת התורה, צריך להכשיר את הכלים, אז בינתיים אוכלים מאכלי חלב. כמובן צריכים להביא מים שתי לחם, זה עושים בכל מקרה לחם משנה על השולחן, שהוא במקום המזבח. יש לו זה זיכרון לשתי הלחם שהם מקרימים ביום הביקורים. הנה פה מופיע הלכה, שולחן ליל שבועות, יום שבועות, יש כאן אוכלים סעודה שלמה מאכלי חלב, כמובן צריך להיזהר לא לאכול את שתי הסעודות מאכלי חלב, כי צריך לאכול גם בשר בחג, זה יום טוב, מצווה לפי חלק מהראשונים מהתורה, גם בזמן הזה, ואוכלים מאכלי חלב, וקשתים את הבית, שמים שתי הלחם, זכר לשתי הלחם שהם מקרימים ביום ביקורים, וכאן באה משנה ברורה ואומר לנו דבר נוסף, בקטע השביעי, ביום ראשון גם נוהגים במקצת מקומות לאכול דבש וחלב, לא רק חלב דבש, מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב, כמו שכתוב דבש וחלב תחת לשונך. שאלתנו השלישית והאחרונה, אני מבין שהתורה נמשלה לדבש, כי דבש זה מתוק, התורה היא מתוקה. מהו ההסבר שהתורה נמשלה לחלב? ונזכור שאנחנו אומרים בתורה על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, זה חלב אחר, זה חלב שיוצא מהתאנה, מהפיג, מהתאנה, והדבש זה שיוצא מאיפה? מהתמר, מהדי. זבת חלב משיבת המינים. פה מדובר על חלב, חלב שאנחנו שותים בבוקר עם התה, עם הקפה. אז שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע התורה נמשלה לחלב? אלה מה שאלות. ודרכם באמת בסייעתא דשמיא נכנסים ככה לשבוע לקראת קבלת התורה, הישורת האחרונה. חתן וכלה הרי בשבוע האחרון נוהגים בהרבה מהקהילות, לא רואים אחד את השני, לחבב את החתן על הכלה, את הכלה על החתן, יש הרבה הסברים, הנה אנחנו נכנסים לשבוע הזה. וננסה בסייעתא דשמיא באמת לראות פה דבר פלאי פלאים, שיכין אותנו בעוד היבט לקראת היום הנפלא, היום חתונתו זה מתן תורה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו ההסבר שהמפתח לקבלת התורה זה המספר 3, כמו שראינו, במיוחד שרבותינו הקדמונים מלמדים אותנו כמה אותיות יש, כמה פסוקים, מה שראינו בהתחלה. שאלה נוספת היא, מהו ההסבר בדבריו של רבי פריידה שהקוד של התורה, הקוד של התורה זה המילים טוב וזה? ושאלה שלישית, מדוע מנהג ישראל קדושים לאכול בחג שבועות מאכלי חלב? התורה נמשלה לחלב, מהו ההסבר שהתורה נמשלה לחלב? אז כדי לענות על השאלות נפתח בצורה הבאה. יש ספר שנקרא ספר יצירה, שהמסורה שכתב אותו אברהם אבינו. בספר הזה מביאים אותו הראשונים, חלקים ממנו, נאמר בין היתר דברים שידועים לנו, ונראה אותם בפנים בקטע השמיני. נאמר כך, יש בשנה י"ב מזלות, ואלו הם: תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאוזניים, עקרב, קשת, גדי, גלי, דגים. אלה הם המזלות. מכירים בעיקר את המזל דגים, חודש אדר, אבל הנה המזלות לפנינו. בקיץ זה מקום שיש יכולת לראות את הכוכבים, אפשר באמת לראות את המזלות. וכנגדם כמובן יש את החודשים שכולנו מכירים, עלו איתנו מבבל, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. יש גם 12 מנהיגים בנפש. יש 12 חלקים בגוף שלנו שמנהיגים אותנו באופן מסוים. ואלו הם שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, כבד, מרה, אמסס, קיבה, קורקבן ותחות. חלקים שמי שלומד רפואה ומי שלומד הלכות שחיטה נפגש עם השמות האלו, עם החלקים האלו, מסכת חולין כמובן. בכל אופן, לענייננו שלנו, יש פה דבר פלאי פלאים. יש בגוף האדם חלקים שהם כפולים. מה כתוב כאן? שתי כליות. למה באמת יש שתי כליות? אז תשאלו כל רופא, הוא יגיד, כדי לתרום כליה אחת למי שצריך. כי האדם באמת יכול לחיות עם כליה אחת, בצורה שלמה, בצורה בריאה. כמובן, אם הכליה הזאת מתקלקלת, אז כבר תורמים, לא כליה. אבל מבחינה רפואית, כליה אחת, אין שום בעיה, יכול לחיות עד 130. מה עוד יש? שני עיניים. עיניים ודאי שיש שניים רואים יותר טוב, אבל גם עם עין אחת אפשר לראות. יש הרבה מנהיגים גם בעם ישראל גם בעולם עם עין אחת ראו רחוק. שתי ידיים, כמובן זה חשוב. אדם שיש לו יד אחת זה קשה מאוד, אבל הוא יכול לחיות עם יד אחת, אפילו לנהוג הוא יכול עם יד אחת. כמובן מדברים בלי להרכיב לו תותבת על היד השנייה. היה כבר אפילו אפשר לענות בזה ביד אחת, נכון? לא צריך אפילו שניים, כן? איך שקוראים לזה. אבל עם שני רגליים אי אפשר בלי זה. אדם עם רגל אחת לא יכול לחיות, פשוטו כמשמעו. הוא יכול לקפוץ על הרגל עד שהוא ייפול אחרי כמה צעדים, ואם לא כמה צעדים אז עוד חצי רחוב והוא נופל. תמיד בתורה ובחזל שמדברים על רגל זה תמיד רגליים. יש מצווה לעלות לרגל ועולים ברגל. אנחנו עכשיו עולים ברגל להר הזה. אף אחד לא עולה ברגל, הוא עולה ברגליים. למה אומרים ברגל? כי פירוש הדבר, אם יש רגל ימין צריך גם את רגל שמאל, תיאום בין הרגליים, שמאל ימין, ימין שמאל. אז כל חלק אחר באדם שיש שניים ממנו אפשר, זה קשה, לא קל, אבל אפשר להסתדר עם אחד. עם רגל אחת אי אפשר. אז לכן תמיד בתורה עלייה לרגל, להיראות ברגל, או בחזל הכוונה היא מה? תמיד לשני רגליים. אם כך, נאמר באותו ספר יצירה בקטע התשיעי שחודש סיוון, אותו חודש שאנחנו הולכים לקבל את התורה, המזל שלו זה תאומים, והחודש נקרא סיוון, ובכוחות הנפש רגל ימין. זאת אומרת, אז אם בכוחות הנפש זה רגל ימין, אז ודאי שלא מדובר פה על רגל אחת, מדובר פה גם כן על מה? על רגל שנייה. כי אין דבר כזה רגל אחת, אין רגל אחת. אז מדובר פה למעשה בשני רגליים, כן? לאוזן שומעת, לאוזן שומעת, משפט אחד, דק דק. אתם זוכרים את אותו אחד שבא להילל ואמר לו תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת? מה הוא ענה לו? מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. מה הוא לימד אותו? אין רגל אחת, אתה לא חי לבד, יש גם חברך, יש גם עוד מישהו. אז במשפט הזה בעצם הוא קיפל באמירה הזאת שכולנו מכירים, בעצם מה מקופל באמירה הזאת? אתה לא חי לבד, אתה לא רוצה את זה, לא נעים לך, אל תעשה את זה לשני גם, גם לשני זה לא נעים. זאת אומרת הוא בעצם לימד אותו את, את המהלך הזה, צריך תמיד להתחבר עם עוד משהו. זה העומק בדקות של העניין שאמר לו הלל. אז אם ככה, המהות של חודש סיוון זה רגל, פירוש הדבר יש עוד רגל. דהיינו, בעברית פשוטה, המהות של חודש סיוון זה coordination, התאמה, להתאים דברים. לכן תאומים זה לא רק טווינס, תאומים זה מלשון להתאים. אנחנו לוקחים פאזל של אלף חלקים, מתחילים להשלים את החלקים, חלק ועוד חלק ועוד חלק. אז מה הפירוש מתאימים? מה שמתאים למה? עוד נעזור לפאזל בהמשך. כל מה שמתאים למה זה נקרא להתאים, נכון? אז המהות של חודש סיוון פירוש הדבר להתאים את הדברים ביחד, להבין את זה יותר לעומק. תראו דבר נפלא, יש עוד ספר מעניין שנקרא אותיות דרבי עקיבא. באותו ספר מעניין מדובר, רבי עקיבא כתב על האותיות, כתוב בין היתר דבר מעניין. בורא עולם החליט לברוא את העולם, ואיזה שהוא החליט לברוא את העולם הוא לא ידע באיזה אות לברוא אותה. הוא שאל את האותיות, כל אות באה ואמרה תברא איתי את העולם. אז כמובן שכל אות באה להציע את עצמה, מתחילים עם האות הכי גדולה. מה היא האות הכי גדולה? 400, יורדים אחר כך לשין 300, והולכים אחורנית. כל האות אמרה מה שאמרה, הקדוש ברוך אמר, עם כל הרספקט, לא איתך, איתך אי אפשר לברוא את העולם עם האות הזאת, השתמש באות הזאת בדבר אחר, אבל לא לבריאת העולם. עד שמגיעים לאיזה אות? ב'. עכשיו תראו מה קורה בקטע העשירי. אחר כך נכנס ב' לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לפניו ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי את עולמך, שבי משבחים לפניך באי עולם בכל יום, שנאמר ברוך השם לעולם אמן ואמן, ברכו השם על אחיו, ברכו השם כל צבאיו, עתידים כל הדורות העולם לומר לפניך ברוך השם אלוקי ישראל, ואומר הוא ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא ממנו ואמר לו הן, כי מה אמרה האות ב', ריבונו של עולם, תברא את העולם איתי, האות ב' זה ברכה, אני מברכת אותך, העולם מברך אותך, המלאכים מברכים אותך, כל הדורות יברכו אותך. אמר לה כן, ומיד אמר ברוך הבא בשם השם וברוך הבא את עולמו בבית, שנאמר בראשית ברא אלוקים. עד כאן, איך זה נראה לכם? מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה בסדר? סליחה שאני אומר את זה רק כדי שנתחזק בלימוד. מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה בסדר? לא. למה לא? כי אם הוא יכול לברוא את העולם בדיוק, מה צריך לברוא את העולם באות ב', לפחות הקדוש ברוך הוא צריך לתת צ'אנס, הזדמנות לאות א', שתגיד למה אולי כדאי לברוא בה, ואז הוא יגיד התלבטתי בין ב' לא', החלטתי בב'. אבל הרי שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם באות ב', גמר באות א', כבר אין למה להגיד. תראו מה קורה עם האות א', א', כיוון ששמע הדבר וראה את הקדוש ברוך הוא מקבל ממנו, הוא ברא את העולם בבית, עמד לו לצד אחר ושתק, עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', א', מפני מה אתה שותק ואינך אומר כלום? הישיב א' ואמר, ריבונו של עולם, אין בי כוח לעמוד לפניך ולומר כלום, אין לי כוח. אמר לו, למה אין לך כוח? אמר לו האות א' לקדוש ברוך הוא, מפני שכל האותיות נמנים במניין מרובה ואני במניין מועט. מה זה ב'? ב' זה 2, 2, ג' זה 3, 4, ד' זה 4, א' זה 5, ומה זה א'? 1, ואני ב'1, אני הכי קטן, מה אני אגיד? השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', א', אל תראה שאתה ראש לכולם כמלך, אתה אחד כדי לעשות קו, ואני אחד והתורה אחת, ובכה אני עתיד לתנע לישראל עמי שנקראו אחד במתנה ולהנחילה להם על הר סיני, שנאמר נוכי השם אלוקיך, ומניין שא' נקרא אחד, שנאמר איכה ירדוף אחד אלף, ומניין שהקדוש ברוך הוא נקרא אחד, שמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מניין שהתורה נקראת אחת, שנאמר תורה אחת יהיה לכם, מניין שישראל נקרא אחד, שנאמר ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. אז הקדוש ברוך הוא החליט, אני בורא את העולם באות ב', אבל את התורה אני נותן באיזה אות? א', עם ישראל אחד, התורה אחד והשם אחד. איך זה מסתדר לכם? לא, גם לא מסתדר. למה לא מסתדר? כי מה זה ב'? ב' זה ברכה. מה הברכה הכי גדולה שיש לאדם בעולם? אם הוא מחובר למה? לתורה. אורך ימי מימינה, משמאלה אור של מכבוד, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, איך כתוב שמה? כל הברכות הטובות מאלף ועד תף, אם בחוקותיי תשמרו, אם, נכון? והולך אתכם קוממיות, הכל נמצא מאלף ועד תף בתורה. אז היה צריך לברוא את העולם בבית, כי זה ברכה, לתת את התורה בבית, כי בקור כל הברכות זה התורה, ואחר כך למצוא את הדרך להגיד, ואלף היא אות מאוד מיוחדת, השם הוא אחד, ועם ישראל הוא אחד, והתורה היא אחד. אבל כמו שהעולם מלא ברכה כי התחילו בבאות בין, התורה שהיא מקור הברכה והתורה שקדמה לעולם, ודאי שגם היא צריכה להתחיל באיזה אות? בית. אז למה הקדוש ברוך הוא החליט לברוא אותה באות א', ללוות את התורה באות א'? אומר רבי עקיבא, אני אסביר לכם בקטע 11, תילי פלי, נראה כמה שירות ונסביר את זה באלפי. א', מפני מה כותבים אותו באות אחת וקוראים אותו בשלוש אותיות? אומרים א', זה אות אחת, אבל כשכותבים את זה בכתיב מלא זה א', למד פי, מפני שהוא נחשב אחד כנגד הקדוש ברוך הוא שנקרא אחד, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הקדוש ברוך הוא נקרא אחד, קריאת שמו האותיות משולשות, ומניין שהקדוש ברוך הוא אחד וכל שם שלו אין קוראים לפניו אלא במשולש, שנאמר השם אלוקינו השם אחד, הרי שמו משולש, השם השם כלך ומחנון, הרי שמו משולש. מה כתוב כאן? תילי פלאים, כשאנחנו אומרים שמה ישראל, מה אנחנו אומרים? שמה ישראל, השם אלוקינו השם, השם אלוקינו השם. אומרים י' ג' מידות של רחמים, איך זה מתחיל? השם, השם כל, זאת אומרת מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא בסט של כמה? 3. פירוש הדבר, האות א' היא באמת 1, היא 1, כותבים את זה עם 3 אותיות, כי המיוחד במספר 3 שיש אות אחת במקום אחד יש אות אחרת במקום אחר, יש דבר במקום אחד, יש דבר במקום אחר, והשלישי, מה עושה? מחבר אותם ביחד. תגידו לי, מה החותמת של הקדוש ברוך הוא? חותמו של הקדוש ברוך הוא מה? אמת. מה זה אמת? יש א' שנמצאת שם רחוק רחוק, ובצד השני יש איזה אות? ת', ובאמצע יש את המם שמחברת את הכל. אבל מה זה שקר? זה שלוש אותיות אחד ליד השני, שין, קוף, רייש. זה שקר, אין לו רגליים. הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו, התורה היא אחד, התורה נותנת לנו את הכוח לחבר דברים ביחד, גם דברים שנראים לא שייכים, אנחנו מחברים אותם ביחד. זה המיוחד של התורה, זה הדבר הנפלא שיש בתורה, לחבר את כל החלקים, וכל חלק חשוב. תארו לעצמכם, אנחנו עושים פאזל של 1,000 חלקים, ואחר כך ממסגרים את זה. כל המשפחה עובדת שבוע שלם, בעיקר על החלקים של הים, שם הכל כחול, אפשר לדעת מה מתאים למה, עד שמוצאים, הופכים, ומה קורה לנו שאנחנו עושים את הפאזל? מה קורה לנו? כל חלק שאנחנו עושים, אנחנו נהנים, הנה, החלק הזה בדיוק מתאים. אבל בא מישהו הביתה, והוא רואה את הפאזל במסגרת. אז דבר ראשון, הוא לא רואה שזה פאזל, הוא רואה דבר שלם, הוא נכנס, וואו, תמונה יפה. אז הוא מתקרב, הוא רואה שזה פאזל. אז הוא נהנה ממה? מהתמונה. אבל ממה אנחנו נהנים? ממה? כל חלק בפאזל שמצאנו, יש, הנה, החלק הזה מצאנו, את החלק הזה מצאנו, ואנחנו מחברים את הכל. התורה היא אחד, פירוש הדבר, התורה היא, המפתח של התורה זה איזה מספר? 3. כי מה מיוחד במספר 3? היכולת לחבר את החלקים ביחד. אותו יהודי מהגליל אמר וורט, אבל זה לא וורט, אמר, הוא פתח שער, שנבין מה זה תורה. התורה ניתן לנו בחודש השלישי, על ידי משה שהוא הילד השלישי. אנחנו עם שיש בו כהנים לוויים וישראלים, עם משולש. אנחנו בתורה יש 3 חלקים, תורה, נביאים וכתובים. ביום השלישי פירוש הדבר, המפתח של התורה זה 3. הכוונה היא שיש לנו את היכולת לחבר ולקחת את כל הפרטים, גם דברים שנראים סותרים ולא שייכים, ולחבר אותם ביחד. זה המיוחד בתורה. ונסביר את זה יותר לעומק, נסביר את זה עוד קצת, ממש פילי פלאים. תארו לכם, למה נתחיל כך, קמים בבוקר, איזה ברכה אנחנו מברכים בבוקר? ברכת התורה. מה אנחנו אומרים? וערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מה פירוש וערבנה? מה זה וערבנה? דבר סוויט, מתוק. מתי אני יכול להגיד על דבר שהוא מתוק, שהוא טעים? אני אוכל אותו, אני יודע שהוא טעים. מרגישים מצלחת, זה נראה יוצא מן הכלל. אבל אם זה טעים או לא טעים, אני יכול להגיד רק, כולנו יכולים להגיד רק אחרי שאנחנו מה תואמים. אז איך אנחנו אומרים על התורה והערבנה? הערבנה זה על מה שכבר היה. ואנחנו הרי מתפללים ואומרים את ברכת התורה על היום החדש, שעכשיו אנחנו מתחילים. מהו ההסבר? פילי פלאים. שהולכים למסעדה ואוכלים את הארוחה הכי טובה שיש, עם ה-30 שפים במסעדה הזאת, עם משהו מיוחד. אוכלים דגים ונהנים מהם מאוד, עוברים למרק, כבר לא נשאר טעם של הדגים. עוברים לבשר, כבר לא נשאר טעם של המרק. עוברים למנה האחרונה, אין גם את הטעם של הבשר. נכון, יצאנו ממסעדה, אוכל יוצא מן הכלל, הולכים לאט לאט, נהנים מהארוחה, מדברים עליה אחר כך, מדברים אולי גם קודם ואחר כך, אבל איזה טעם נשאר לנו בפה? של המנה האחרונה. וגם לקצת זמן. גם קצת זמן, זה מה שנשאר. בתורה זה לא כך. נהננו אתמול משיעור, מלימוד, מדבר תורה, והיום יש דבר תורה חדש, נהנים ממנו גם. הטעם של היום לא מבטל את הטעם של אתמול, הטעם של מחר, של עוד שבוע, לא מבטל את הטעם של לפני חודש. טעם מצטרף לטעם ועוד טעם ועוד טעם, ויש פה למעשה טעם שהולך ומתגבר כל הזמן. זה וערבנה. תראו את הלבוש מרבותינו הראשונים בקטע ה-13, נראה קטע ממנו כרגע, באות A, 8 שורות מלמטה, תעלו בבקשה למעלה, מסוף הקטע ה-13, ועוד, בלשון וערבנה נופל יותר לומר על מה שעבר, מעל מה שילמוד. זה על מה שכבר היה. אז איך אומרים וערבנה? שאנו מתפללים שיערב בפינו כל מה שלמדנו אתמול. שאל כיוצא בזה שייך לומר יותר לשון ערבות. כלומר, שיערב בפינו ולא תשכח ממנו נעימות טעמה, אף על פי שנלמד היום יותר, נלמד היום יותר, וטעמים אחרים, נתפלל שלא יידחה טעם מפני טעם. כמו שהוא העניין בדברים הנהנים הגשמיים, רק יישאר בפינו ערבות הטעם הראשון, כדי לעשות קו עם ערבות הטעם האחרון. זה התורה. היא מחברת את הכל ביחד, אבל עד כדי כך היא מחברת, לא רק שטעם לא מבטל טעם. והאמת היא שאנחנו עושים את הפאזל, זה הרי מה שקורה לנו. כל חלק בפאזל נותן לנו עוד איזה טעם. הנה, הצלחנו, התקדמנו. אם יהיה חסר לנו חלק קטן בפאזל, כבר לא נשים אותו בפריים, במסגרת. כי חסר משהו. לא רק החלק, חסר בכל. אז זה התורה. אפשר לחבר חלק וחלק, אפילו מקצה לקצה. רוצים לראות עד איפה אפשר לחבר דברים דרך התורה? לא יאומן. נאמר בקטע ה-20. זה זוהר בתולדות. רבי יצחק, ברבי יוסי, הלך, אבאתי, מכפות תקללות, הלך ממקום אחד למקום שני. פגע בו רבי יהודה. אמר לו, לרבי יצחק, תסביר לי, נראה, בעל פה מיד נקרא בפנים, תגיד לי, למה אנחנו לא מבטלים יצר הרע? יצר הרע זה שורש כל הבלגן, כל הצרות, כל האווירות. נבטל אותו, נחיה חיים תיאורים, הכל, לילה ולילה. תראו מה הוא ענה לו, שתי שורות אחרונות בקטע 20. אמר לו, כדי לעשות שם קו, חייך. אחי, איץ צריך יצר הרע לעולם, כמטרה. צריך יצר הרע לעולם כמו גשם לעולם. שילמלא יצר הרע, חד ותא, דשמעת, השמחה של הלימוד לא להווה. שומעים? למה צריך יצר הרע? בלי יצר הרע לא היה לנו אקסייטמנט, לא היה לנו התלהבות שלומדים תורה. מה זה קשור בכלל אחד לשני? פשוט מאוד. מה זה יצר הרע? יצר הרע זה תאווה. אדם תאב לזה, תאב לזה. הוא תאב לדברים שבעצם מה הם? אסורים. אבל אם הוא מכוון את התאווה לדבר האמיתי, יש לו את השמחה הגדולה. זה התורה. לכוון את התאווה בצורה הנכונה. לכן, כמו שהעולם לא יכול להתקיים בלי גשם, כך העולם לא יכול להתקיים בלי יצר הרע. ואם זה נשמע לכם אולי קצת מוזר, או לא כל כך ברור, אתם יודעים מי אמר את זה ראשון? עוד לפני שזה כתוב בזוהר? ואיפה זה נאמר בפעם הראשונה? זה משה רבינו אומר למלאכי השרת, בואו תראו, בקטע ה-19, עולה משה רבנו לקבל תורה, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה בשר ודם? אמר להם לקבל תורה בה, אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות, קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו מרדי שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. מה פתאום לתת את זה לבשר ודם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תחזר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמא ישרפוני באבל שבפיהם. פחד פחדים זה מלאכים, ברגע הם יכולים לגמור את האדם. אמר לו, אל תדאג, אחוז בכיסא כבודי, ואחזר להם תשובה. מה אמר להם משה? חלק מהתשובה, בקטע ה-19, מה כתוב בתורה? זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה? שאתם צריכים שבות? שוב מה כתוב בתורה? לא תישא שם השם לשווא. משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתוב בתורה? קבל את אביך ואת אמך, אב האם יש לכם. מה כתוב בתורה? לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם. מה מלאכה אשרת לנו לו? שבת? נו, אתם שומרים שבת? לא אמרו כלום. אז מה? אין לנו שבת. כי לנו בשנה לא צריך שבת. אנחנו למעלה מלזמן. אין אמא ואבא, יש הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לנו מה לעשות. הם לא נבלו משום תשובה. זה לא הפריע להם. הם לא התרגשו מזה. עד שמשה רבינו אומר להם, יש ביניכם כלום יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא. אתם מלאכים, הולכים ישר. איך אומר הפסוק? רגליהם רגל ישרה, בלכתם לא יסבו. הולכים ישר. הקדוש ברוך הוא נותן לכם תפקיד. עושים גמרנו. אנחנו... כל היום בסטרגל, כל היום במאבק. יש לכם דבר כזה בכלל? חשבתם פעם כן או לא? היה לכם ספק? הקדוש ברוך הוא אומר, יסר עושים מיד. אנחנו לא פשוט. אז אנחנו לוקחים את הכוח הזה, ומחברים אותו בצורה הנכונה. זה התורה. איך מסופר פעם, סופר על רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת חיים ברלין, בצעירותו הוא למד בבית המדרש יום אחר יום לבד. סדר אחד למד לבד, ניגש אליו המשגיח, אומר לו, למה אתה לומד לבד? הוא אומר לו, אני לא לומד לבד. מה זאת אומרת, אתה לומד לבד? אני לומד עם יצר הרע. הוא אומר, אם אתה כבר לומד עם יצר, תלמד עם יצר הטוב. הוא אומר, יצר הטוב לא בא לבית המדרש. אם מגיע לבית המדרש, זה יצר הרע. מה עומד מאחורי האמירה הזאת? מה עומד מאחוריה? היסוד לחבר את הכל ביחד. זה המפתח של התורה. המילה הראשונה ביום השלישי. השלוש, זה המפתח. לדעת שכל מה שקדוש ברוך הוא ברא זה כלי לעבודת השם, כל אחד בתחום שלו, בפילד שלו, בעסקים שלו. אבל שמחברים את הכל ביחד, זה התורה, זה המתיקות של התורה. יותר מזה, כותב לנו האדמו"ר מסוכותשוב בהקדמה בספרו עגלי טל בקטע 14, ומידי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד התורה הקדושה. אמרו כי הלומד הוא מחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמע, כמו אם היה לומד בפשטות שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצווה. מי שנהנה זה לא טוב, אבל הלומד ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו, זה לא טוב. ובאמת זה טעות מפורסם, זה לא נכון. שימו לב למשפט הבא, אדרבה, כי זה עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סף ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו, זה נכנס לדם, ומאחר שנהנה בדברי תורה הוא נעשה דבוק בתורה. התורה זה כמו זריקה לתוך הדם. מה זאת אומרת זה כמו זריקה לתוך? נסביר את זה יותר. נאמר בירושלמי בשקלים למעלה בקטע ה-15, אומר הירושלמי בשקלים, מטרוניתה נסיכה ראתה את אחד האמוראים הולך ברחוב. נסיכה הרי לא הולכת לבד, היא הלכה עם מי שהלכה. היא רואה את אחד האמוראים הולך בצד השני, היא הכירה אותו, הוא הכיר אותה. היא חוצה את הכביש, היא אומרת לו, עכשיו אתה חייב להגיד לי את האמת, הפנים שלך אדומות, או כי אכלת חזיר, או כי שתית יין, או כי אתה מלווה בריבית וקיבלת עכשיו שורטקאט, עשית אקזיט עם הרבה הרבה כסף בקלות של ריבית. תגיד לי את האמת, למה הפנים אדומות? חזיר? ריבית? או יין? הוא אומר לה, לא חזיר, לא ריבית ולא יין. שמעתי שיעור, למדתי, ונאמר חוכמת אדם תאיר פניו. הרי כשאדם עושה מהר עושים לו בדיקת דם לראות אם הוא שתה מה אלכוהול, נכון? אחד הבדיקות שעושים כשאדם לומד התורה נכנסת לדם, כמו שלהבדיל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. למה? כי צבע הפנים משתנה, זה פוגע בנפש, התורה נוגעת בתוך הנפש. זה אדרבה, שאדם מתענג בתלמודו מערכת הדם שלו מתהפכת, זה נפך להיות דם אחר, דם עם תורה, והדם של אתמול לא מתבטל. זה מה שחזל באים ואומרים, מנהג ישראל לאכול בשבועות מאכלי חלב, כי התורה נמשלה לדבש וחלב, שמר דבש וחלב תחת לשונך. דבש אי אפשר לאכול הרבה, אוכלים קצת, זה מראה על המתיקות. אבל מה פירוש שנמשלה, התורה נמשלה לחלב? שתינוק יונק מאמו, הוא יונק את החלב, ואנחנו יודעים הרי בעולם הרפואה, כמה שהתינוק יותר יונק, הוא יותר מחוסן, הוא יותר בריא, הוא עומד מול כל מיני וירוסים, והוא הרבה יותר חזק, הוא מתפתח יותר. למרות שזה אותו, נראה אותו טעם כל הזמן, אבל זה החיות. כך היניקה שלנו מהתורה נותנת לנו חיות. זה טעם לא מבטל טעם. הטעם של אתמול עם הטעם של שלשום, השיעור הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, גם שנתנו, או גם ששמענו, כל אחד מאיתנו, שוכחים. אם אין את הרשימות, שוכחים, צריכים לשמוע עוד פעם, נכון? אבל דבר אחד לעולם, אף אחד לא שוכח. מישהו שנהנה משיעור טוב, מקריאת מאמר טוב, או ראה דבר תורה נפלא, זה לעולם לא שוכחים. למה? אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל זה היה נפלא. מה פירוש הדבר? כי זה נגע בנפש, זה נגע בדם, זה נכנס כבר למערכת הדם, זה קבלת התורה. זה יום חתונתו. הולכים לכזאת חתונה, סופרים כל פרח שתוקים אותו במחיצה, תוקים אותו בחופה, תוקים אותו על השולחן, כל פרח, כל עוד סופרים תרי"ג אותיות בעשרת הדיברות פלוס שבע, כנגד שבעה ימים שהעולם קיים, כנגד שבע מצוות בני נוח כמו שראינו. וזה יוצר את המילה כתר, זה כתר התורה, זה יש לנו. ולכן כמה נפלא, כמה נפלא, כבר נזכרנו את זה ונזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שבכל פעם שכתוב בתורה שעיר עזים, כתוב שעיר עזים אחד לחטאת, חוץ מפעם אחת בשבועות, שעיר עזים לכפר עליכם. אומר הירושלמי, כיוון שקיבלתם עליכם תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. התחלה חדשה, למה? שאדם מקבל תורה, מערכת אדם כבר משתנית. אדם זה הנפש. מעניין שאדם חולה, אמרנו את זה פעם, אדם חולה, עושים מי שבערך, מזכירים את מי? את האמא. אחרי 120 מזכירים את מי? את האבא. למה? כי ביצירה של האדם אומרת הגמרא, מה נותן האבא, מה נותן האמא? האמא נותנת את האדום, את האודם, את הדם, את הבשר. אז מה נותן האבא? את העצמות. כשאדם חי, אז איזה חלק נפגע? חלק שבא דרך מי? דרך האמא. אז לכן מזכירים את האמא. אחרי 120 מה נשאר? חלק שנתן מי? האבא. אז לכן מזכירים בהזכרת השם של האבא. אז אנחנו בקבלת התורה, אנחנו בעצם מקבלים לדם, מקבלים דם חדש, מקבלים התחלה חדשה, חיים חדשים. אז מעלה אני אליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. לכן תראו כמה נפלא, אומר לנו הבאר היטב בקטע 21, כל מי שלא ישן בלילה בליל שבועות כלל ועוסק בתורה, וזה לא הרבה זמן, זה רק כמה שעות, מובטח לו שישלים שנתו, כל השנה תהיה מלאה ולא יראה לו שום נזק, שום נזק. ביטוח חיים בארבע שעות לשנה שלמה. למה? כי אדם מקבל חיות חדשה, חיים חדשים. זה קבלת התורה, זה השמחה של התורה. לכן אומר רבי פריידה לאותו תלמיד, אתה רוצה לדעת מה זה הקוד של התורה? שני מילים, טוב וזה. מה זה טוב? טוב זה ארמוני, הרמוניה. כל יום בבריאה כתוב כי טוב, כי טוב. מצא אישה מצא, טוב. זה רק טוב, זה הרבה יותר מטוב. תמורו כי טוב השם. זה רק טוב, זה הרבה יותר מטוב. טוב זה לא ציון, טוב זה לא גוד, טוב זה לא בי פלוס או אי מינוס. טוב זה הרמוניה. התורה נותנת לנו אפשרות לחבר דברים ביחד. איפה? פה בעולם הזה, זה, פה, כאן. לא עולם הבא. התורה נותנת לנו את היכולת לראות דברים נכון ולחבר אותם ביחד. זה החוכמה המיוחדת שיש בתורה. קצת תורה פה, קצת שמה, בצורה כזאת, בצורה אחרת, כל אחד כמה שיכול. שיש את החיבור הזה, זה המפתח. נכנסים לשבוע לפני קבלת התורה. עושים לשבוע לפני החתונה הגדולה הזאת, שנותנת חיים, נותנת בריאות, נותנת ברכה, נותנת הצלחה. אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, שבאמת התורה, המפתח שלה זה לחבר את הכל, זה הגימל, והקוד שלה זה הטוב והזה, מי עבורנו כחלב, שכל פעם הטעם מתווסף ומתווסף, ולעולם טעם אחד לא מתבטל וטעם אחר, כי כששותים חלב הרי זה אותו טעם, אז גם וטעם אחד לא מבטל טעם אחר, גם ככה הלימוד וההתעסקות בתורה, טעם אחד לא מבטל טעם אחר. אז בסייעתא דשמיא, מכוח זה נזכה באור השחר של קבלת התורה לבקש מהקדוש ברוך הוא וייתן לנו את כל הברכות הכתובות בתורה, מאלף עטף, מי אם בחוקותיי תלכו עד והולך אתכם קוממיות, ונזכה באמת מכוח הברכות האלה לברכה, לשמחה, לסייעתא דשמיא, ימלא כל משאלות ליבנו לטובה. שיהיה חג שמח, ודעת השם אנחנו נפגש ביום שני לאחר שבוע, שבוע הבא.